הכל חי אונליין, 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בסוגיית לשון הרע. הגמרא במסכת בבא בתרא מספרת שרבי גר פעמיים ברבי שמעון, הבן שלו. בהתחלה רבי אחז ביד שלו גט כריתות, ומי שנוכח שהגט איננו לרוחו, הוא עיר על כך לבנו, שאמר לו, אני לא כתבתי את זה, רבי יהודה הוא כתב את זה. גר בו רבי ואמר לו, שהיה מספיק לומר שהוא לא כתב, מבלי לציין מי כן כתב. לאחר מכן אחז רבי ספר תהילים ואמר כמה מיושר הכתב הזה. הפעם ציין בנו את רבי יהודה לשבח ואמר שהוא זה שכתב את הספר הנאה הזה. אמר לו אביו רבי, לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברו, כי מתוך טובתו בא לידי רעתו. והרמב״ם בהלכות דעות פרק ז' כותב כך, כל המספר בטובת חברו בפני שונאיו, הרי זה אבק לשון הרע, שזה גורם להם שיספרו בגנותו של אותו אדם שסיפרו בשבחום. מהדברים האלה משמע, שניסו לספר בשבח הזולת, אבל בפני השונאים, כן, מדוע? השונאים שונאים אותו, ואז יאמרו, הוא אדם חיובי, מה פתאום אנחנו מכירים אותו, והם יספרו את זווית הראייה שלהם. לפי זה, למה גר רבי בבן שלו כשהוא שיבח את רבי יהודה? רבי יהודה חייתה על כך שהוא כתב ספר תהילים נאה כל כך. התשובה היא כפי שמופיע בפירוש המשניות לרמב״ם בפרקי אבות. רבי גר בבן שלו כי הוא שיבח את רבי יהודה חייתה ברבים. והיה צריך לחשוש שמה אחד מהציבור לא מחבב את רבי יהודה חייתה, ומתוך כך בסוף יבוא לספר בגנותו. הרשב"ם, רבנו גרשון, מסבירים שאסור להרבות בשבחו של הזולת. יש לחשוש שמה מתוך רוב דברים של השבח עלולים השומעים לומר, נכון, הוא באמת אדם הגון, אבל בכל אופן לא כזה מושלם, לא כזה טוב. ומצינו במשנה, בפרקי אבות פרק ב', מסופר שרבן יוחנן בן זכאי שיבח את התלמידים שלו באופן מופלג. ההגאות מימוניות על הרמב״ם תמה על כך. אסור לאדם לשבח את זולתו בשבחים כל כך רבים. אז איך רבן יוחנן משבח את התלמידים שלו בצורה מופלגת? אבל מדברי רבינו יונה בשערי תשובה למדנו, שאדם שהוחזק לבני עמו ונודע שהוא אדם כשר ולא תימצא בו רעה ואשמה, גם על פני שונא ומקנה יש לשבחו, כי לא יוכל לגנות אותו. כך מופיע גם בחפץ חיים. ולכן אפשר לומר שלא נמנע רבן יוחנן בן זכאי לשבח את התלמידים שלו. ובכל אופן אומר המאירי, צריך להיזהר בעניינים האלה הרבה, כי הם דברים המצויים להיכשל בהם עד כמעט שאין אדם נמלט מהם. ולשון הרע זה מהלווים העומדים ברומו של עולם. ובאבונותינו הרבים יש אנשים שמזלזלים בזה. החפץ חיים העריך בחיבור שלו למנות את כל העשה והלווין הקשורים בלשון הרע. ויש גם ארורים, כללות בדבר הזה. ואמר הגאון מווילנה, הגמרא מסכת שבת בדף קנ"ה אומרת, אין אני כמו הכלב, ואין עשיר כמו החזיר. אין מי שאני יותר מהכלב שהמזונות שלו מועטים. החזיר אוכל הרבה ומאכילים אותו הרבה. והגמרא שם מסבירה איך הדברים בשטח. אבל הגאון מווילנה רצה להיכנס אל עומקם של דברים. למה זה אמור להיות נוגע לנו האם הכלב הוא עני או החזיר הוא עשיר? אומר הגאון מווילנה, איסור אכילת חזיר ידוע לכולם. אנשים מתרחקים מזה. לי דעתיר מחזירה, אין עשיר כמו החזיר, האיסור ואבון החמור באכילת החזיר. אנשים נמנעים מכך, יודעים לחזיר לא מתקרבים, אבל אין אני כמו הכלב. הכלב זה אבון לשון הרע, כמו שהגמרא מסכת פסחים מספרת, כל המספר לשון הרע, כל המקבל לשון הרע, ראוי להשליחו לכלבים. האיסור הזה הוא עני, אין לו קונים, אין לו דורשים, מזלזלים באיסור הזה. והחומרה היא רבה מאוד. בזוהר הקדוש חלק ב' כתוב שמי שמטמא את הפה בלשון הרע ורכילות, בורא לעצמו רוח של תומה שמטמא את כל המצוות ומעשים טובים שהוא עושה לאחר מכן. ואפילו דיבורי התורה שיוצאים מהפה שלו פגומים, מקולקלים. ובדרך משל, אומר בעל ארוחות צדיקים בהקדמה, הוא מדמה את תלמידי החכמים שעוסקים בתורה המצוות ולא נזרים באבון לשון הרע. לחבית של יין ישן ומשובח מאוד, אבל יש חור. שום בר דעת לא ימלא שם יין, כי הוא מאבד את כספו בידיים. והיין יאבד עוד ועוד. קודם צריך לסתום את החור, ורק אז להכניס שם יין. כך גם כן, הפה התמה דומה לחור שבחבית. התלמיד חכם יכול להיות יין משובח, אבל החור שבחבית מאבד מערך כל היין, כי אי אפשר לשמור אותו. גם בשב שמייצה הוא מביא בהקדמה, כמו שהתורה שבכתב צריכה להיות כתובה על גבי הקלף, כך גם כן התורה שבעל פה צריכה להיות על קלף. מהו הקלף של התורה שבעל פה? הפה של האדם, שיהיה נקי וזך לכבודה של התורה. אבל כשהוא מדבר לשון הרע, אין לו קלף לתורה שבעל פה. ואומר בעל חובת הלבבות, אחד הדברים הידועים בשער הקנייה פרק זין, אדם שמדבר לשון הרע, כל המצוות שלו עוברות לאדם שהוא מדבר עליו לשון הרע, והוא לוקח את העבירות של האדם שדיבר עליו לשון הרע. לפי זה, אומר החפץ חיים, בסוף תפילת העמידה, בסוף 18, ראוי לומר פסוקים משמות אנשים, כדי שהאדם לא ישכח את שמו ביום הדין. הדברים ידועים, אדם אומר פסוק שהאות הראשונה היא כשם האות הראשונה שלו, האות האחרונה של הפסוק כשם האות האחרונה שלו, אבל קודם כל מבקשים אלוקי נצור לשוני מרע, לאחר מכן אומרים את הפסוק. שהאדם בבית דין של מעלה לא ישכח את השם שלו. ולמה אומרים את זה שם? דווקא אחרי אלוקי נצור לשוני מרע, כי אם האדם לא ישמור את הפה שלו, אז לא יועיל מה שיזכור את השם שלו, את הפסוקים שלו, כי בבית דין של מעלה האדם יעלה, ואז פתאום יראה כל כך הרבה עבירות שלא קשורות אליו, הוא יאמר אני בחיים לא עשיתי א', וגם לא עשיתי ב', לא עשיתי ג', מה זה כל העבירות האלה? האדם הזה לא יכיר את עצמו, יספרו לו כל כך הרבה עבירות שהוא עשה, הוא ישכח, הוא לא ידע. מי זה האדם הזה שעשה את כל העבירות שלו? הוא יחשוב שהוא זה לא הוא. הוא יתבלבל, הוא לא יזכור את השם שלו. הוא לא יאמר, זה אני. למה הוא יתבלבל? התשובה בגלל שיראו לו עבירות של אדם אחר. אבל רק אם ישמור את פיו, אלוקי, נצור לשוני מרע, אז רלוונטי מה שהוא אומר פסוק שהוא סימן לשם שלו, האדם הזה יוכל לזכור את שמו בבית דין של מעלה. הפלא יועץ בערך קנאה, כתב שיצר לב האדם רע וחושק להיות יחיד בדורו בחוכמה, במעשים טובים, באושר, בכבוד, ומתוך כך מצטער. כשיש אחר כמוהו, שגם האחר מצליח באושר, בכבוד, בחוכמם, הוא מרגיש שהוא לוקח את המקום שלו, הוא מקנה, מבקש את רעתו, מספר בגנותו, וגדולה שנאה שהיא מחמת קנאה, אש אוכלת היא, אין לה רפואה. מי שיש בו את המידה הזו כל ימיו מחאובים, אוכל לחם העצבים, אין לו רעים אהובים, הוא מרבה מריבות, הוא שמח במפלתו של האחר, ורוצה בתקלתו, בהשפלתו. הוא מרגיש תמיד מאוים מאנשים אחרים. לכן אומר הבן איש חי, בדרשות בפרשת מצורם, המצורה נצטווה לגלח את כל שערו כמו שכתוב בפרשת מצורה, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו, את זקנו, את גבות עיניו, את כל שערו יגלח. למה הוא צריך לגלח את כל השיער? הוא יושב כבר בדד מחוץ למחנה, מרוחק מכל האנשים. אומר רבן איש חי, טומאת הצרעת בגוף של האדם באה מהטומאה שלו בנשמה, באבון לשון הרע. אמרו חז"ל, הנגעים באים על אבון לשון הרע. האדם הזה מרגיש שמישהו אחר תופס את המקום שלו, מישהו אחר מאיים עליו בכבוד, פרנסה, הוא מרגיש מאוים, ולכן הוא מדבר רע על מישהו אחר. אבל אומרת הגמרא מסכת יומא, שאין אדם נוגע מהמוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. אין מי שיוכל להשיג את גבולו של חברו. כשאדם מפנים את זה, מיד יפסיק לדבר רע על רעהו. את זה מרמזים בגילוח השיער. שיערות הראש של האדם הם נראות כמי ששוכבות זו על גבי זו. כמו היינו אומרים, אחת תופסת את מקום חברתה. אין מקום לכולם. אבל בזמן שמגלחים את השערות, רואים שכל שערה ושערה יונקת את החיות של המגומה נפרדת בראש האדם. עד רבה, הגמרא מסכת בבא בתרא בדף ט"ז אומרת, אם היו שתי שערות יונקות מגומה אחת, היו מחשיכות מאור עיניו של אדם. הגמרא במסכת בבא בתרא מספרת שאיוב כפר בהשגחה פרטית. הוא טען שהארץ ניתנה בידי השטן לעשות בה כרצונו. לכן הוכיח לו הקדוש ברוך הוא שישנה השגחה פרטית בכל דבר בבריאה, אפילו בדברים הדקים כמו חוט השערם. ובהקשר הזה הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לאיוב שישנן שערות לאדם, וכל שערה, כל נימה יונקת את חיותה מגומה נפרדת. ולכן אומר רבן איש חי, מגלחים את שערו של המצורע. למה? שלימד המצורע לקח, לכל אחד יש את שורש היניקה בנפרד, לפרנסה, לבריאות, לכבוד, למעמד, לכל מה שהוא צריך, ואין אדם נוגע במוחה לחברו אפילו בכיהון אימה, ולכן אין לו מה לדבר לשון הרע, כי לא חברו גורם לו חיסרון בפרנסה, בכבוד או בכל דבר אחר. לכל בריאה, לכל אדם יש את הגומה המיוחדת, את מקור החיות שלו. ופעם אחת הגיע אדם שהעבודה שלו הייתה להסיע בני אדם ממקום למקום, הייתה לו עגלה, והסוס מת. הוא איבד את מקור הפרנסה שלו. הוא בכה, אמר לו החפץ חיים, יש לך מה לבכות, אבל הבכי הוא לא על כך שהסוס מת, אלא הבכי שלך הוא שאתה מאמין שרק הסוס יכול לפרנס אותך. הסוס הוא רק אמצעי, שבעזרתו הקדוש ברוך הוא מביא את הפרנסה, אבל כמובן הקדוש ברוך הוא מחלקל חיים בחסד, מחלקל מלשון כלי. הוא יכול ליצור עוד כלי ועוד כלי ועוד כלי שיביא לך את הפרנסה. וכך אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שפרנס אותנו פרנסה בהתר ולא באיסור. אומרים בעלי המוסר והחסידות שהקדוש ברוך הוא יפרנס אותנו, אבל הפרנסה היא תהיה בהתר, שהאדם ירגיש שהוא מותר, הוא משוחרר, הוא לא נעול רק על הפרנסה הזו, ולא באיסור. יש בני אדם שהם נעולים אסורים כמו אסורים באזיקים, ואומרים כן, המקצוע הזה, התואר הזה, הפרנסה הזו, המעביד הזה, העובד הזה, דרכם אוכל לקבל את פרנסתי. ומי שמת הסוס, או שהוא איבד את מקום העבודה, הוא מאמין שאין לו יותר אפשרות להתפרנס. הוא היה אסור בעבודה. הוא היה אסור במעמד. וזה מה שאנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שנזכור להיות מתפרנסים בהתר מהעבודה שתמיד אנחנו מרגישים שאנו לא אסורים בה, בדעה, בהשקפה, בתפיסה, אלא בהתר משוחררים. הקדוש ברוך הוא יכול לפרנס דרך העבודה הזו, דרך העשייה הזו. האדם יעשה את ההשתדלות שלו לצאת ידי חובה, והפרנסה היא תגיע. ולא כמו שחשב אותו מצורע לפני שהוא נעשה מצורע. אם הוא יעליב, אם הוא ישפיל, אם הוא יבזה, אז הוא יתפרנס, אז הוא ישיג את מקומו, אז הוא ישיג את התהילה שלו, את מה שהוא האמין שזו הדרך להשיג. לכן למצורע מגלחים את כל השערות שלו, שיראה שלכל שערה יש מקור חיות נפרד. ומצינו בדברי רבותינו, מעשה ברוחל שהיה מסתובב בעיירות, היו סמוכות לציפורי, היה מכריז ואומר, מי רוצה לקנות סם חיים? נדחקו אליו הבריות. רבי ינאי היה יושב בטרקלינו ועוסק בתורה ושמע את זה, והלך אליו ואמר לו, אני הייתי רוצה סם חיים. אמר לו אותו רוחל, אנשים כמותך לא צריכים לזה. הפציר בו שיגיד לו, מהו סם החיים? הוציא לו אותו אדם ספר תהילים, הראה לו את הפסוק, מי האיש החפץ חיים? נצור לשונך מרע, סור מרע, ועשה טוב. אמר רבי ינאי, גם שלמה המלך מכריז ואומר, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אמר רבי ינאי, כל ימי הייתי קורא את הפסוק הזה, ולא הייתי יודע כמה הוא פשוט, עד שהגיע הרוחל הזה והודיע, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע. הסיפור של הרוחל, הסיפור המפורסם, בספר זכר צדיק, מביא רעיון נהדר בנושא הזה. אמרו חז"ל בגמרא מסכת ערכין בדף תדוו, מהי תקנתם של מספרי לשון הרע? אם תלמיד חכם הוא, יעסוק בתורה. אם הוא עם הארץ, ישפיל דעתו. למה אמרה הגמרא, מהי תקנתם? היה נכון יותר לומר, מהי תשובתם של מספרי לשון הרע? לא מהי התקנם? דבר נוסף, מהם התקנות למי שמדבר לשון הרע רחמנא ליצלן? תלמיד חכם יעסוק בתורה, עם הארץ ישפיל דעתו. למה דווקא אלה נבחרו ככפרה, כתיקון על אבון לשון הרע? הזכרנו מה שאומר בספר חובת הלבבות. בני אדם יבואו ליום הדין, יום החשבון, ויראו להם את המעשים וימצאו זכויות שלא עשו, או עבירות שלא עשו. המצוות שלא עשו אליהן, אותן מצוות של אנשים שדיברו עליהם לשון הרע. הם יקבלו את המצוות שלהם. עבירות שהם לא עשו אליהם, העבירות של אנשים אחרים שהם דיברו על האחר לשון הרע. אם כן, האדם שחוטא בחטא לשון הרע מעבר לעבירה, הוא מאבד את המצוות שלו, הוא מקבל את העבירות של האדם שהוא דיבר עליו, לשון הרע. אם כן, מהמקום הזה יהיה קל יותר להבין את לשון הגמרא. מהי תקנתם של מספרי לשון הרע? היות שאמרו רבותינו, אין לך דבר העומד בפני התשובה. איך הוא בעל תשובה? אדם שבא לידו עבירה, והוא כבר לא עושה אותה. הוא הגיע למקום שבו הוא יכול לדבר לשון הרע, עם אנשים שאפשר ומתוק לדבר איתם לשון הרע, והוא נמנע. בכך הוא עושה תשובה. אבל ישנה שאלה אחרת, לא איך האדם שב בתשובה מלשון הרע, אלא איך האדם מתקן את לשון הרע. מהי תקנתם של מספרי לשון הרע? כיוון שאדם שסיפר לשון הרע קיבל את העבירות של האדם שסיפר עליו ואת המצוות שלו הוא מאבד. איך האדם יכול לתקן את זה? תשובה ללשון הרע שהאדם לא יתיישב יותר בחברת אנשים שמדברים ללשון הרע וישים מחסום לפה שלו. אבל צריך תקנה. איך האדם מתקן? מהי תקנתם של מספרי לשון הרע? ולכן אמרו, אם תלמיד חכם יעסוק בתורה, אם הוא עם הארץ ישפיל דעתו, כי כך יכול האדם לתקן את הצטברות האבונות שיש לו. האבונות שהם לא שלו, אלא של האדם שהוא דיבר עליו לשון הרע. שהרי כך כתוב בגמרא מסכת ראש השנה. בדף י"ח, אומר הפסוק בספר שמואל, ולכן נשבעתי לבית אלי, אם יתחפר אבון, בית אלי בזבח ובמנחה עד עולם. דרשו חז"ל, בזבח ובמנחה אינו מתחפר, אבל בתורה מתחפר. התורה שקולה כנגד כל הקורבנות. עסק התורה לשמה עולה מעל הקרבת הקורבנות. יש מעלה גדולה בלימוד התורה. וכך גם לגבי השפלה דעתו של האדם, אומרת הגמרא מסכת סוטה בדף ה', בואו ראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקדוש ברוך הוא. בשעה שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה, שכר עולה בידו. אדם מקריב מנחה, שכר מנחה בידו. מי שדעתו שפלה, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקורבנות כולם. שנאמר, זבחי לשון רבים, זבחי אלוקים, רוח נשברה. לכל עבירה יש תשובה מיוחדת וקורבן מיוחד. יש שמתחברים בחטאת, יש שמתחברים באשם יש בעולה, אבל עסק התורה ושפלות הדעת גדולה מעלה שלהם על כל הקורבנות, עד שמועילים לחפר על כל העבירות. וזוהי העצה של השם למספרי לשון הרע, נוספו לחובתם חטאים שלא הם עשו, ולכן קשה עליהם דרך התשובה. אין דרך אחרת אלא, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה, אם הוא עם הארץ ישפיל דעתו, וכך יתחברו החטאים שלו. על שתי המעלות האלה מצינו שחזל אומרים בגמרא בראש השנה ובגמרא מסכת סוטה, כאילו הקריב את כל הקורבנות כולם על לימוד התורה ועל כך שאדם משפיל את דעתו. וזו הייתה הכוונה של הרוחל. הפסוק אומר נצור לשונך מרע ולאחר מכן סור מרע ועשה טוב. לכאורה, למה גם נצור לשונך מרע וגם סור מרע? הרי סור מרע כוללת נצור לשונך מרע, סור מרע תימנע מעשיית כל העבירות, נצור לשונך מרע שמירת הלשון. הרי בכלל 200 מנה בכלל מה שכתוב סור מרע, גם המשמעות של נצור לשונך מרע. אלא אמר הרוחל, כל העזרה הזו היא סביב עניין לשון הרע. בהתחלה הזהיר הכתוב שאינצור את לשונו ולא ידבר בכלל לשון הרע. לאחר מכן מדבר הכתוב על מי שכבר חטא בלשון הרע ורוצה לשוב ממנה בתשובה. עליו הפסוק אומר, סור מרע. כלומר שישים כעת מחסום לפה שלו ולא ידבר סרה בבני אדם. גם כשישב בחברת אנשים והם מדברים לשון הרע שלא ידבר, וזוהי התשובה שלו, תשובת המשקל. בזה תיקן האדם את האבון עצמו. אז אם כן, קודם שהאדם יהיה נצור לשונך מרע, להפסיק לדבר לשון הרע. לאחר מכן סור מרע, תשובת המשקל, גם כאשר האדם בחברת אנשים אחרים הוא יסור מלדבר לשון הרע, או בכלל לא יתקרב אליהם. ולאחר מכן, ועשה טוב. ומה הכוונה ועשה טוב? אין טוב אלא תורה. מה יעשה האדם כדי שיתחפר אחת של לשון הרע? מספיק שלא ידבר יותר לשון הרע ויתרחק סור מרע מאנשים שמדברים לשון הרע. אבל כעת היינו רוצים שהאדם הזה יסלק מעצמו את כל העבירות שהוא גייס לעצמו מהאנשים שהוא דיבר עליהם לשון הרע, ויקבל בחזרה את המצוות שלו. איך יעשה את זה? על ידי ועשה טוב, ילמד תורה. ולמה לימוד התורה? מכיוון שהתורה הוא כנגד כל הקורבנות, כמו שכתוב בזוהר, כמו שמשמע מהגמרא מסכת ראש השנה. ולכן קודם כל נצור לשונך מרע, תפסיק לדבר לשון הרע. סור מרע, תתרחק מלשון הרע, תשובת המשקל, ועשה טוב, אין טוב אל התורה. לימוד התורה יעזור לך להרחיק מעליך את כל העבירות שהצטברו בעקבות דיבור לשון הרע, וגם לקבל בחזרה את המצוות שאיבדת בעקבות הדיבור בלשון הרע. ועשה טוב, אם אתה תלמיד חכם, עסוק בתורה. ואם אתה עם הארץ, משהו שהוא כנגד התורה, שגם הוא כנגד כל הקורבנות, רוח נשברה. זבחי אלוקים, לא זבח אלוקים. מה זה זבחי אלוקים? מה כנגד כל הקורבנות כולם? הרוח השפלה, שפלות הדעת של האדם. על הפירוש הפשוט הזה, אמר רבי ינאי, לא ידעתי כמה הדבר פשוט. ומכאן נסיים לגבי האדם שמדברים עליו לשון הרע. בספר שמות, פרק למד ג' כתוב, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. כתב החתם סופר, ידבר איש אל רעהו, כך הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבינו, איך הוא זכה למעלה כזו? ודיבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו, זה כתוב בפרק למד ג' פסוק י' א'. שלושה פסוקים קודם לכן, פסוק ח', והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה. אמרו חזל בגמרא מסכת קידושין בדף חז, הסתכלו אחריו, דיברו עליו לשון הרע, דיברו עליו דברי גנאי, ביזיונות, בושות. אומר החתם סופר, בגלל שדיברו עליו דברים רעים, לכן הוא זכה להתעלות, מכיוון שאשרי מי שחושדים בו ואין בו. ולכן הוא התעלה, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. וכמו שמופיע בגמרא מסכת שבת, שאמר רבי יוסי, יהא חלקי ממי שחושדים בו ואין בו. אומר המהר"ל, כי כך מביישים אותו, זה חשד שווא, וזה כפרה על החטא שלו כאשר יקבל הביזיון. כל מי שמצדיק את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מצדיקו, והאדם מקבל את הדברים. זה כפרה על החטאים שלו. וכמו שמצינו לגבי האישה הסוטה, שאם היא לא עשתה שום עבירה, אז בסוף דרשו חזל, שאם היא לא עשתה שום דבר רע, כל הביזיונות האלה שהיא עברה, אם הייתה יולדת בצער, תהיה יולדת, והפעם שלא בצער. אם הילדים היו לא יפים, כעת יהיו יפים, אם היו קצרים, כעת יהיו ארוכים. אם הייתה יולדת עם מרחקי זמן בין לידה ללידה, כעת יהיה מהר יותר. כל זה למה? בגלל הביזיון שקיבלה, שלא כדין. והגאון רב חיים שמואלביץ אומר, אסתר הזמינה את המן. למה? אומרת הגמרא מגילה בדף תדוו. מכיוון שאמרה אסתר, אני אזמין את המן למשתה, אולי ירגיש המקום ויעשה לי נס. אלה הם דברי הגמרא. אומר רשי, מה הכוונה? אולי ירגיש המקום ויעשה לי נס, ירגיש שאני צריכה להכניף לרשע ולזלזל בכבודי. אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, בואו ונראה מה הכוח של הבושה. עם ישראל ראויים לנס כיוון שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא ישמור עליהם. ובכל זאת המתגת הדין וביטול הגזירה. איך יעשה? מה יהיה המכה בפטיש האחרון? הבושה של אסתר. ומצינו רעיון מדהים. על הפסוק וכלים מכלים שונים, אמרו חזל שהיה אחשוורוש הרשע משתמש בכלי המקדש לסעודה. אמר רב אבותה שיצא בת קול ואמרה, כל הראשונים מדוע אמת הוא מכיוון שהם השתמשו בכלי המקדש, כמו בלשצר שהיה לפני אחשוורוש. גם אחשוורוש מוציא את כלי המקדש, הוא צריך למות. אבל מי מת בסוף? לא הוא, אלא ושתי. ולמה ושתי? למה לא אחשוורוש? בלשצר מלך בבל. נהרג בלילה שהוא השתמש בכלי הקודש. למה לא? אחשוורוש נהרג גם כן אל ושתי. יש שמסבירים, היות שוושתי בישה את אחשוורוש, היא אמרה לו, גמרא מסכת מגילה י"ב, אתה שומר הסוסים של אבא. אחשוורוש הרי היה שומר הסוסים של בלשצר. אבי היה שותה יין כנגד 1,000 אנשים ולא השתקר, ואתה קצת יין וכבר משתקר. וכך היא מבזה את אחשוורוש. על ידי אותה בושה הומתקה הגזרה מעליו, ויצא הקצף, חרון האף, רק על ושתי היא נהרגה, ולא הוא. על ידי הבושה הוא ניצל מן המוות לחיים. כך זה לגבי אותו רשע. אז האדם, אינצור את לשונו מרע, סור מרע, ועשה טוב. וכשמדברים על האדם לשון הרע, אז הביזיון ההשפלה שהוא חווה הם ככפרה לאדם. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.